השורה התחתונה שאם זה אירוע ארוך, אז כן יש לו השפעה חזקה יותר. שתיים, אנחנו יכולים ללמוד שאם הממשלה עושה טעויות במדיניות, במדיניות כלכלית, כמו אחרי מלחמת יום כיפור, אז יש יכולות להיות לזה השפעות והשלכות ארוכות טווח. מנגד, אפשר להגיד שאם זה אירוע שהוא מוגבל בזמן, שהוא לא מתארך ולא מתפתח למלחמות כלליות בכל החזיתות, המשק יודע להתמודד עם זה, ולכן כשמסתכלים על מלחמת לבנון השנייה, צוק איתן, עופרת יצוקה, אם מסתכלים בסוף שנה על תוצאות הכלכליות של אותה שנה של המלחמה, ספק שהייתם מזהה, כן? כי המשק יודע להתאושש מאוד מהר.
שלום לכולם, לכולן, הלוואי, הלוואי שנעבור את הימים האלה מהר, שנעבור אותם בצורה טובה, בצורה הכי מכרעת שיש, והלוואי הכי חשוב, שישובו הביתה. ואיפה שלא מסתכלים עכשיו על היוזמות, על הגיבורים והגיבורות, רואים גם הרבה טוב, הרבה אור. ימים שלמרות הקושי ואולי בגללו אנחנו גאים להיות חלק מהדבר המופלא הזה שנקרא עם ישראל. ואפרופו הימים הקשים האלה, ומלא מחשבות ותחושות שצצות, עולות גם שאלות כלכליות. מה ההשלכות של המלחמה על הכלכלה שלנו? מה יהיה עם הדולר? האם הריבית תרד? והאם צריך לצאת עכשיו משוק ההון עם ההשקעות שלנו? איך ייראה היום שאחרי? אלכס ז'ביז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, מתארח פה בפודקאסט בפעם השנייה. נדבר איתו על הזווית הכלכלית. אני תומר ברון, אתן בפודקאסט הכסף של החיים עצמם, פרק 29, מתחילים. היי אלכס, מה שלומך?
שלום תומר, מה נשמע?
בסדר, נהיה קצת שאלה שכבר קשה לענות עליה, אבל בסדר, מסתכלים קדימה. והנה אתה מתארח פעם שנייה בפודקאסט, וזה כיף גדול. דיברנו לפני כמעט שנה, פרק שאז היה כזה מעין תחזית ל-2023, כמובן שהאירוע הנורא של 7 באוקטובר והמלחמה טורפת את הקלפים מבחינת התחזית הזאת, משנה את הכל ככה מהקצה. בוא נתחיל רגע לדבר על משמעויות כלכליות, ואני אדבר, אולי אני אתחיל במתח. ראינו את זה לפני המלחמה, המלחמה אפילו החלישה עוד יותר את השקל מול הדולר, עד כמה הדבר הזה יכול להימשך, או שבעצם אין לזה תחתית בסוף?
בדברים האלה כמובן שאין שום, אתה לא יכול להגיד, מה לרמה הזאת זה אף פעם לא יעלה, אין כזה דבר, הכל יכול להיות, אבל בתרחיש סביר שמניחים היום, כן, זה לא בדיוק קשור לכלכלה, זה קשור למלחמה, אז לא שיש לאיזה מומחיות או הבנה יותר טובה ממישהו אחר, אבל זה מה שבנק ישראל מניח, זה מה שמשרד האוצר מניח, שזה יימשך עד סוף שנה, או בוא נגיד ייגמר עד סוף שנה, ולא יתרחב יותר מדי לזירות נוספות. אני חושב שבאיזשהו שלב שהשוק יתחיל להריח שהסיום של האירוע הוא נראה באופק, כן, זה עדיין לא כמובן, אנחנו נראה התהפכות של המתח, כן, שהשקל יתחיל להתחזק. יש פה כמה דברים שיכולים להשפיע. א', אני מקווה, או לפחות זאת המטרה, שהביטחון בדרום ישתפר, כן, שזה משמעותי.
אוקיי.
דבר שני, אני מניח, הרי היינו עד האירוע הזה במגמת פיחות בגלל איזושהי אג'נדה פוליטית, כן, רפורמה משפטית. עוד פעם, לא נכנס פה לנעליים של פרשן פוליטי, אבל נראה לי סביר לחשוב שזה לא יחזור, כן, כנראה שהאג'נדה הפוליטית תשתנה, כנראה שאולי יהיו שינויים, וגם זה משהו ששוק המתח אמור לאהוב. דבר נוסף, הוא שיש פה בנק ישראל.
שמוכר דולרים.
בדיוק, 30 מיליארד דולר זה סכום, זה סכום גדול. לפי המספרים זה בערך כל הקניות של הזרים של השקלים בחמש שנים האחרונות, אם דרך מכשירי חוף, אם דרך מכשירי הון, זאת אומרת מניות, נגזרים.
כל מה שגופים זרים רכשו שקל בחמש שנים האחרונות.
30 מיליארד דולר בערך, מ-2018 עד סוף 2022, אלה הנתונים שיש של בנק ישראל, 30 מיליארד, זה הרבה כסף. ודבר נוסף שהייתי גם אומר, בגלל מה שהיה לפני האירוע, לפני המלחמה, כולם באו, אפשר להגיד, מוכנים לאירוע, כמובן במרכאות. כולם, אני מדבר, גופים מוסדים, וגם הציבור, באו עם חשיפה גבוהה למטח. כולם קנו מטח בחודשים האחרונים מתחילת שנה, בגלל ההשלכות שפחדו שיהיו, העבירו כסף לחול, העבירו למסלולי חול בפנסיה גמל, אז כולם גבוהים במטח, כן? אם הסיכונים קצת פוחתים, אז יכול להיות שיצמצמו קצת, כי זה לא משהו שהוא בשגרה. כמובן שכמו כל תחזית, או להתנבא בסיטואציה הזאת קשה, יכולים להיות תרחישים, פחות טובים, ואז הפיחות הזה יכול ללכת, אבל מה שעוד אני הייתי אומר, בנק ישראל הוא לא מנסה, אנשים חושבים שבנק ישראל מנסה לגרום להתחזקות של השקל, ואז הם מופתעים, אומרים איך זה יכול להיות, הוא מוכר דולרים, והשקל ממשיך להיחלש, הוא לא מנסה לעשות את זה, הוא מבין שיש פה אירוע שהסיכון למדינת ישראל עלה, פרמיית סיכון עלתה, אנחנו יודעים, עלתה מאוד, ומטבע צריך להיחלש, הוא רק מנסה, מה שנקרא, להחליק את זה, שהמסחר יהיה סדיר, שהוא לא יהיה תנודתי מאוד, שהוא לא יהיה כזה שכל דבר מזיז אותו למעלה ולמטה, ובזה הוא מצליח. סטיית התקן, מה שמודדים בדרך כלל, במסחר, במטח, ירדה לרמה הכי נמוכה בשנה האחרונה.
אוקיי, אז אתה אומר גם משהו מעניין, אתה אומר, אם היה את האירוע הפוליטי הזה, של האירוע המשפטי, שלפני המלחמה, סביר להניח, שוב, אף אחד פה לא פרשן פוליטי, שאחרי המלחמה הוא פחות יהיה באג'נדה הציבורית, וזה דווקא משהו שיכול מאוד לחזק ולהחזיר איזושהי ודאות שהייתה חסרה פה בכלל לפני האירוע הביטחוני הזה.
כן, אני חושב שבתרחיש מרכזי, יש עוד תרחישים, אתה היום מדבר עם אנשים, כל אחד לפי מידת הפחד שהוא חש, כן, מתארים כל מיני, אבל בתרחיש מרכזי, אני חושב שזה סביר, סביר שאנחנו נראה שקל חוזר להתחזק.
ובוא נדבר רגע על המשמעויות שבעצם השקל כל כך נחלש, איך הרי אנחנו מרגישים את זה עכשיו באופן, נקרא לזה, מיידי?
טוב, כמובן ש... תיקי השקעות כאלה שחשופים יותר למטח נהנו מזה, מבחינה כלכלית, אז ליצואנים זה טוב כעיקרון, כמובן, כן? הם גם חברות הייטק לדוגמה מקומיות, שההכנסות שלהם הם בדולרים או במטח, זה טוב יחסי, כי אני מאמין שגם הם נפגעו מהמצב הזה, עם הקשרים שלהם לחול או יכולת, לספק מוצרים, אנחנו יודעים שחסרים עובדים, שיבושים באספקה, אבל באופן כללי, פיחות הוא טוב ליצואנים, הוא רע ליבואנים, כי הביקוש למוצרים מיובאים יורד, צרכן סופג עליות מחירים במוצרים השירותים מיובאים, מה שכן, היום, לדוגמה, אחד הערוצים המרכזיים שדרכו הצרכן בדרך כלל נהנה או סובל נהנה מהאיסוף של השקל וסובל מהפיחות, זה דלק.
דלק, אוקיי.
כן, אבל בחודשים האחרונים משרד האוצר מסבסד את המחיר, ולכן השינויים בשער החליפין לא כל כך משפיעים על מחיר הדלק. אני מאמין שהוא ימשיך לעשות את זה בתקופה הקרובה, כי לא, זה לא הזמן כרגע, מה שנקרא, להטיל על הצרכנים עוד גזירה ולגרום לעליית מחיר. דבר נוסף, נסיעות לחול. כל אחד שנוסע לחול, והשנה האחרונה הרגיש את זה מאוד, פתאום שקל הרבה יותר זול, אז זה עולה הרבה יותר כסף. אז היום לא נוסעים לחול. או כמעט לא נוסעים לחול. אז גם פה אנחנו חוסכים, כן? היינו רוצים שאנחנו ניסע לחול ונהנה, נשלם, אבל המצב הוא כזה שלא ניסע לחול כנראה בחודש-חודשיים הקרובים כל כך. והדבר השלישי, מוצרים מיובאים, אין כל כך ביקוש, כן? אנשים לא בדיוק קונים רהיטים, מחירי חשמל, מכוניות, כנראה בגדים, ולכן גם אין כל כך לסוחרים יכולת לגלגל את הפיחות על הצרכן, אני מאמין שהם מחזיקים חירים בינתיים, ומחכים מה יקרה, כך שכרגע אני חושב שלא כל כך סובל הצרכן מהמצב הזה, אבל כל שזה יימשך יותר זמן, אז בוודאי שנרגיש את זה יותר.
אז בוא נתרגם את זה באמת למונחי אינפלציה, כי בעצם מה שאתה אומר זה שיש שני כוחות שפועלים נקרא לזה צורה מנוגדת, כי מצד אחד באמת המשק לא פועל בצורה מלאה, אז אולי באמת היצע קטן, או אולי פחות אפשר לייבא דברים בגלל כל מיני שיבושים כאלה ואחרים, מצד שני הצרכן כרגע לא ממש קונה, הביקושים יורדים, איך אנחנו, אתה יודע, האינפלציה עכשיו שנה קדימה, כמה שקשה לעשות את זה, איך אנחנו באמת מסתכלים עליה?
אני חושב, ולא כולם חושבים ככה, אני צריך להגיד, שהשפעת הביקושים תהיה דומיננטית, זאת אומרת שהמחירים לא יעלו כל כך. אני חושב שאינפלציה תהיה יחסית נמוכה.
מה זה יחסית נמוכה?
תחזית של כשני אחוז ב-12 חודשים הקרובים.
כן, ומתחת לקונצנזוס הייתי אומר.
כן, מתחת, נכון. הקולגות שלי, חלקם חושבים שזה דווקא יכול להיות אינפלציוני, בגלל שיבושים בשרשרת האספקה, בגלל פיחות של השקל, בגלל אולי הוצאות גדולות של הממשלה, שבסוף יביאו לכך שאחרי אירוע נראה ביקושים חזקים מאוד, כמו שראינו אחרי קורונה לדוגמה. אז זו דעתי, כן, אבל כמובן שצריך לראות ולהתקדם לאט לאט. הדעתי גם מתבססת על ניסיון של האירועים ביטחוניים בעבר, שבדרך כלל הייתה להם השפעה דפלציונית, כן, האינפלציה ירדה תוך כדי ואחריהם, אבל נראה, ככה זה נראה כרגע.
איך בכלל מודדים אינפלציה בתקופה הזאת? כי דיברת באמת על סעיף הטיסות לחול, שזה סעיף משמעותי במדד. כמה אחוזים הוא היום מסך ה...
אני חושב שקרוב ל-4% או משהו.
4%, ואיך בעצם מודדים את זה? הרי יש ממש, נקרא לזה, שיבושים בטיסות לחול, לא יודע עד כמה טסים.
על המס לשכה המרכזית עוד לא הודיע באמת מה היא תעשה, אבל להבדיל מקורונה יש טיסות לחול, אז לא היו בכלל, היום...
אז לא מדדו, נכון? אז לא מדדו.
לא מדדו, לא, לא, okay. עשו איזושהי שיטה אחרת, היום יש טיסות, אלא עכשיו אתה יכול לקנות כרטיס ולטוס, אתה יכול לקנות כנראה גם ארקי ישראל, אני לא יודע, לא בדקתי, אז יש טיסות, אין ביקוש, אבל יש מחיר לטיסה, ולכן יכול להיות שהם כן ימדדו, איך ימדדו לדוגמה הופעות, מסיבות, כן, שגם זה, אלה סעיפים בתיירות לדוגמה, אנשים לא הולכים היום כנראה לבתי מלון לנופש, בתי מלון מלאים באנשים שהתפנו מצפון מהדרום, פה אני לא, באמת לא יודע, יכול להיות שלא ימדדו, ופשוט יעשו כל מיני שיטות סטטיסטיות בשביל להחליק את זה בתקופה הזאת, כן? נראה, על המס בטח יש להם הרבה שאלות כאלה היום.
כן, הרבה כאבי ראש בעניין הזה. ואוקיי, אם דיברנו באמת על אינפלציה, אז משם אפשר לדבר על ריבית, שככה היה, אפשר להגיד מיד אחרי פרוץ המלחמה, איזשהם ציפיות, תחזיות להורדה מאוד מהירה, בינתיים בנק ישראל קצת צינן את זה, ואמר חבר'ה אני הולך להסתכל גם על שער החליפין, על השקל דולר, אנחנו צפויים לראות ירידת ריבית בקרוב?
לדעתי כן, לא מיד, אבל לדעתי כן, כמו שאמרתי, ההשפעה של הירידה בביקוש וירידה באינפלציה אמורים בסופו של דבר לגרום לבנק ישראל להפעיל את הכלי הזה, כי זה כלי מאוד עוצמתי. זה אגב, לא היה לנו בקורונה כלי כזה, כי לא, הריבית הייתה אפס כמעט, לא היה לאן להוריד. היום יש לך כמעט 5%, יש מה להוריד, וזה מאוד עוזר למשק. זה יכול להזרים הרבה כסף לצריכה ולהשקעות. מה שבנק ישראל כרגע אומר, אומר, תראו, כרגע אני עסוק ביציבות, שהשווקים יהיו פחות או יותר יציבים, כי אם יתחילו בעיות בשווקים פיננסיים, נפילות, ירידות, חדות, כן? הצרה הזאת תתגלגל לכלכלה, ואז הצרה תהפוך לצרה הרבה יותר גדולה. אז אני לא רוצה לזעזע כרגע בשלב הזה, אבל גם הוא לא פוסל אגב הורדת ריבית, כי בתחזית שהוא נתן בשבוע שעבר, יש הורדת ריבית בטווח של שנה, הוא חושב שהריבית תהיה עוד שנה בין 4-4.25%, זאת אומרת ירידה של 3.5% במהלך השנה, הוא לא אמר מתי, כי גם הוא לא יודע, הוא גם אין לו איזה ידע מיוחד לאן המלחמה הולכת, אבל אני חושב שזה יקרה, רק שצריך לחכות קצת ולראות לאן הדברים הולכים.
ואתה יודע, כמו בעצם באירוע הביטחוני שהרבה מדברים על דעת הקהל, אז גם אפשר להגיד באירוע הפיננסי דעת הקהל משפיעה, דעת העולם, ואתה כתבת באמת עכשיו בסקירה על זה שהזרים שקונים פה, שסוחרים פה, שמשפיעים גם על השקל דולר, גם על שוק ההון, לפחות מהפעולות שלהם נראים פסימיים. למה התכוונת בעצם?
אם אנחנו נסתכל א' על התחזיות של הגופים הזרים, לדוגמה, ראיתי תחזית של S&P, ראיתי תחזית של Moody's, הם יותר פסימיים מהגופים המקומיים, או מבנק ישראל, או ממשרד האוצר, בתרחיש מרכזי, כן? כנראה שבתרחיש פסימי, אני לא יודע מה הם חושבים. והם משקפים הלך רוח של המשקיעים זרים, כי גם מסתכלים מהצד, זה נראה מפחיד, כן? אנחנו כישראלים מסתכלים מבפנים וקצת רגילים, אז אולי פחות מודאגים, לא שלא מודאגים, בוודאי שמודאגים, אבל לזרים זה אולי נראה כמו אוקראינה, אני לא יודע. כי לפי הפעילות שלהם בשוק, אנחנו יודעים איפה הם כן פעילים יותר, לדוגמה במניות, לדוגמה במניות הבנקים, שם ראינו ירידות חדות מאוד, זאת אומרת, מחירות די מסיביות כנראה של הזרים, כי באפיקים, אני מסתכל לדוגמה על פדיונות בקרנות נאמנות, חודש אוקטובר, לא איזה דרמה ענקית, וזה מצב, זה משקף מצב הרוח של הישראלים, ישראלים קצת יותר רגועים, פחות פועלים בבזיזות, פחות מוכרים, מי צודק בסוף, אנחנו לא יודעים, כן? עוד פעם, זה תלוי במלחמה, לא כל כך תחזית כלכלית, אבל כרגע הפחד הזה של הזרים, הוא משפיע על השווקים בישראל, ובא לידי ביטוי במיוחד במניות, או לדוגמה באג"ח ישראל, של מדינת ישראל בדולרים, גם שם אנחנו רואים אותם מוכרים הרבה, והאג"ח הוא כבר לא A ולא W.
אז זהו, אז אתה אומר, רואים לפחות בשוק קרנות הנאמנות, פחות מחירה היסטרית וגדולה של בעצם ישראלים, זה שונה מאירועים אחרים, כלומר אפשר להגיד יש פה איזשהו, לא יודע אם להגיד התבגרות או איזושהי הפנמה של חלק מהמשקיעים הישראלים שאוקיי, יש פה לפעמים משברים, לפעמים זה משברים גלובליים, לפעמים זה משברים מקומיים, אבל אנחנו נשארים בשוק בינתיים.
כן, אני חושב שהמשקיע הישראלי באמת התבגר, הוא מבין שהפחד בשוק הוא בא לידי ביטוי מיד, כן? אתה לא יכול להקות אותו, כן? אתה יכול לבוא עם תחזיות עוד יותר פסימיות ולמכור, אבל זה לא שאתה תהיה ראשון שתמכור לפני שכולם מה שנקרא מסתכלים ומבינים מה קורה. ובדרך כלל הוא יודע שכשאתה נמצא באירוע מהסוג הזה ואתה רואה ירידות חדות בשווקים, אם אתה מתחיל לזוז יותר מדי ולנסות למכור, בסוף בהרבה מאוד מקרים זה טעות, כן? כי השוק איפשהו מתעקן, אתה בוודאי לא קונה אחר כך במחיר עוד יותר זול, מה לעשות, אנשים מה שנקרא נכנסים כשהשוק כבר עלה, ואז בסופו של דבר אתה רושם הפסד. כן. ולכן נראה לי שהניסיון הזה מלמד אותם שכדאי לא לעשות שינויים, לשבת, להמשיך עם אותה פוזיציה, ואני חושב שזה נכון. הכל יכול להיות, אף אחד לא יודע, מלחמת העולם השלישית, אני יכול לתאר פה תרחישי אימה בלי סוף, כן? אבל מה לעשות, אנחנו פועלים בתרחיש מרכזי, כולם רואים מה שקורה, השוק מגיב למה שקורה, ולכן אם אין לך איזה ידע מיוחד, לא קיבלת טלפון לא יודע, מרמטכ"ל או מראש חמאס, ואתה, כן? אז עדיף לך, מה שנקרא, לא לעשות צעדים בזיזים, אפשר לתקן פה ושם, כן, אבל לא לנסות לתזמן את השוק, מה שנקרא.
וזה מזכיר לי באמת, אתה יודע, יש את הפתגם הזה של, אומרים שהוא אחד המסוכנים בתפיסה של ההשקעות, של this time is different, נכון? אנחנו הרי חושבים, רגע, אולי הפעם זה שונה, כי יש פה אירוע הרבה יותר גדול, אני הרגשתי את זה גם בקורונה, אמרתי, רגע, מה זה המגיפה הזאת? זה משהו שעוד לא התמודדנו איתו, וה-this time is different, אז זה הרבה פעמים גורם לנו להגיד, לא, הפעם זה אחרת, אז אני אעשה דברים אחרים.
כן, נכון. אגב, קורונה זה באמת היה אירוע, אני לדוגמה לא היה לי שום כלי להגשת אליו, לא ראיתי מגיפות, לא הכרתי, לא בזמנים המודרניים, מה שנקרא. אירוע ביטחוני הוא שונה, אין ספק, הוא גדול יותר, אבל כן התמודדנו עם אירועים ביטחוניים, אנחנו יכולים פחות או יותר להעריך איך המשק מגיב לאירוע שהוא לא נמשך שנתיים.
כשאתה מסתכל באמת על אירועים ביטחוניים שלצערנו מדינת ישראל ידעה לא מעט כאלה, מה, אתה יודע, איזושהי שורה תחתונה שאנחנו יכולים לגזור ממנה?
השורה התחתונה שאלף, אם זה אירוע ארוך, אז כן, יש לו השפעה חזקה יותר, אם זה אירוע מתמשך, כן, ולא נגמר בפרק זמן של חודשיים, שלושה. שתיים, אנחנו יכולים ללמוד שאם ממשלה עושה טעויות במדיניות כלכלית, כמו אחרי מלחמת יום כיפור, אז יש יכולות להיות לזה השפעות והשלכות ארוכות טווח. שלוש, מנגד, אפשר להגיד שאם זה אירוע שהוא מוגבל בזמן, שהוא לא מתארך ולא מתפתח למלחמות כלליות בכל החזיתות, המשק יודע להתמודד עם זה. המשק יודע להתמודד עם זה, ולכן כשמסתכלים על מלחמת לבנון השנייה, צוק איתן, עופרת יצוקה, אנחנו, אם מסתכלים בסוף שנה על תוצאות הכלכליות של אותה שנה של המלחמה, ואני אם לא היית יודע שהייתה מלחמה באותה שנה, והייתי שואל אותך, תומר, אתה רואה שהיה משהו מיוחד בשנה הזאת, מבחינת הצמיחה, הכנסות ממיסים, ספק שהיית מזהה, כן? כי המשק יודע להתאושש מאוד מהר. אני אפילו אביא דוגמה, לא קשורה בכלל לישראל, ולא באמת לא אותו דבר, לא משווה, אבל כולם הופתעו מהתפקוד של כלכלת רוסיה. היא פלשה לאוקראינה וספגה, כמו שאנחנו מכירים, סנקציות והפסקה של הספקה ובריחת חברות, ותחזיות היו סופר פסימיות, התוצאות הרבה יותר טובות. למה? כי הכלכלה יש לה כוחות משל עצמה, כן? היא יודעת למצוא פתרונות, להתנהל גם במצבים קשים, יש גם הרבה הוצאות של הממשלה שזה גם עוזר למשק. כך שעוד פעם, לא דומה בכלל, לא קשור אלינו, לא אותה מלחמה, אבל גם זאת איזושהי דוגמה שמראה לנו שמשק יודע להתמודד בדרך כלל עם האירועים מהסוג הזה, כמו שאמרתי, אם זה לא נמשך יותר מדי זמן, ואם ממשלה מחליטה צעדים נכונים ולא טועה.
כן. ואתה יודע, אנחנו רואים במלחמה באמת את הסיוע, אפשר להגיד, הצמוד של ארצות הברית, במגרש הכלכלי, כל מה שקורה עכשיו בארצות הברית, גם שם יש המון דיונים, ואתה יודע, שוק אגרות החוב שממש מגיע לאיזשהו נקודת רתיחה שם, האם זה משהו שגם עוזר לנו, מסייע לנו, דווקא בצד השני? כלומר, זה נראה כאילו השוק מתחיל לתמחר שם, שהריבית אולי לא תרד כל כך מהר, ואולי תישאר גבוהה לפרק זמן יותר ארוך ממה שחשבנו, עד כמה מה שקורה שם בפן הכלכלי, הפיננסי, משפיע עלינו?
כמובן משפיע, כמו תמיד, היום ממוקדים באירועים פנימיים, מקומיים, אבל זה כן משפיע, זה משפיע על כלכלה האמריקאית, ואנחנו תלויים קצת באמריקאים ובשווקים שם. אני חושב שההפתעה הגדולה של השנה בכלכלה האמריקאית לפחות, היא עצומה. בתחילת שנה, אני לא זוכר מתי נפגשנו, אבל בסוף 2022, תחילת 2023, הוויכוח היה, הרי אנחנו זוכרים, האם זה הולך להיות מיתון קשה או מיתון קל, מה שאמרו, soft landing, hard landing, וכולם התווכחו, וכמו תמיד, פסימים היו נשמעים יותר, ומה קיבלנו? קיבלנו בסוף, לא soft ולא hard, בינתיים לפחות, אלא האצה, האצה בצמיחה, ראינו רבעון שלישי, צמיחה של 5%. וזה גרם זה פגע בשווקים בסוף, כי מה לעשות, בגלל זה הריבית לא יכולה לעצור, והפד ממשיך לפמפם לנו מסר. אני מניח שהפד אמור לשנות מסר. זאת אומרת, אותו מסר שאנחנו נמשיך ונעלה ריבית וכמה שצריך, כי העלייה בתשואות שהייתה פה, עלייה חדה בתשואות של אגרות החוב, היא מסוכנת, לא רק לכלכלה, אלא גם למוסדות פיננסיים למיניהם. אם היא עלולה לגרום לתקלה כמו שהייתה בחודש מרץ, ולדעתי פד כבר מספיק. כן, בדיוק, כן. פד קצת יהיה מבועל מזה, ואנחנו נשמע כנראה ממנו שהוא עוצר עליית ריבית בשביל להרגיע קצת שוק האג"ח. זה נראה לי משהו שהוא בסיכוי טוב יקרה בזמן הקרוב. אם זה יקרה, אנחנו נראה שם כנראה שווקים בצורה קצת יותר טובה, כי זה הדבר הבעייתי העיקרי שפגע בהם, ואז גם אנחנו בשוק הישראלי המקומי, אולי נקבל קצת סיוע מאיזושהי מגמה קצת יותר טובה בשוק האמריקאי.
כי באמת ראינו גם את ההשפעה של העליית תשואות בשוק איגרות החוב שם, שצריך להגיד, למשל, איגרת חוב ממשלתית לעשר שנים, התשואה שם כבר נשקה על 5%, שזה היה C של 15 שנה בערך, אולי אפילו יותר, וזה כמובן משפיע גם על שוק המניות, שראינו אותו שם הולך ויורד בשלושה חודשים האחרונים. אתה אומר, אם אולי הפד ייתן פה איזשהו מסר יותר מרגיע, אז נראה אולי גם את שוק המניות ככה קצת יותר חיובי, וזה כבר יכול באמת לתת פה איזשהו כיוון אחר.
כן, נכון, אני חושב שזה מלבד, גם לאחרונה, כמובן מה שקורה פה השפיע לשווקים, אין ספק, ראינו מחירי הנפט, ראינו תגובה של שוק המניות, אבל אם נשים את זה בצד, הדאגה הגדולה של המשקיעים של השווקים שם הייתה עליית ריבית ועליית תשואות, כי תוצאות של החברות די טובות, בלי לדבר על תוצאות כלכליות בכלל. אז אם ההצהרה הזאת תטריד אותם קצת פחות, כן, אני חושב שזה יכול לעזור לשווקים.
דיברת על מחיר הנפט, אתה יודע איך מלחמה כזאת, שאולי גם תערב יותר את איראן, ואולי תהיה קצת יותר גלובלית, איך זה יכול להשפיע על אחד מחומרי הגלם החזקים של הכלכלה?
החשש הוא שמה שיקרה זה מה שקרה בשנות ה-70, כן, מלחמת יום כיפור, ואחר כך גם מהפכה באיראן שהייתה בסוף שנות ה-70, שגם זה הקפיץ מחיר הנפט. זאת אומרת, אירועים גיאופוליטיים גדולים עלולים להקפיץ מחיר הנפט, וזה בוודאי יפגע בכלכלה. אבל אם אנחנו הולכים להתמתנות של הפעילות הכלכלית בעולם, אני חושב שזה סביר שגם כלכלה האמריקאית בסוף בו, הריבית צריכה לעבוד, כן, אנחנו נרגיש שם צמיחה יותר נמוכה ב-2024 כנראה, הביקוש לנפט קצת התקרר, וזה יכול לגרום להתמתנות מסוימת במחיר הנפט. יש שם משחק כמובן של האופק, סעודים, כן, ש... במאמצים ברורים מאוד מנסים להחזיק נפט גבוה,
כן.
גם משהו שקשה לחזות, כן, אבל בתרחיש המרכזי לדעתי שנה הבאה התמתנות של הכלכלה הגלובלית אמורה להביא למחיר נפט יותר נמוך.
ואולי ככה, אתה יודע, לסיום קצת על היום שאחרי, שמן הסתם קשה היום עוד לדמיין אותו ובטח להתנבא עליו, אבל אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, רגע, מה יהיה פה עם הכלכלה הישראלית? יש פה עכשיו הוצאות עצומות, גם על ביטחון וגם על, אפילו על מילואים ניקים, שזו הוצאה מאוד גדולה, והוצאות עקיפות, על איך המשק נפגע. מה אנחנו צפויים לראות פה? איזה כלכלה ישראלית אנחנו נראה ביום שאחרי?
אז א', אנחנו נראה גירעונות יותר גבוהים, אנחנו נראה יחס חוב תוצר של ישראל שירד מתחת ל-60% אפילו, חוזר לכיוון, תלוי מה התחזית, 63-65 אולי אחוז, רק אני אזכיר שבקורונה היינו 70%, אולי נראה הגדלת הוצאות הביטחון שיצטרכו לעשות, עם כל זה, משק יכול להתמודד בגדול, כן? זה לא משהו שהוא לא ניתן להתמודד עם זה. אנחנו בכל זאת בישראל עם יחס חוב תוצר הרבה יותר נמוך מאירופה, הרבה יותר נמוך מארצות הברית, כך שמשק שצמח עד לפני שנה, צריך לזכור, אנחנו היינו משק עם צמיחה סופר חזקה. 5 שנים היו פשוט פנטסטיות, כמעט המשק החזק בעולם. אם נצליח לא לחזור לשם, כי זה לא רק תלוי בנו, אבל לפחות לחזור לאותם פסים, אז המשק יוכל להתמודד עם זה. השאלה הגדולה, איך הממשלה תתנהל, כן? שהיא תעשה באמת פעולות, שהמשקיעים יבינו שיש להם, יש שם מי שמקבל החלטות ומבין השלכות, היום יש תחושה קצת שאפשר לשפוך כמה כסף שרוצים, אין מגבלה, אחרי הקורונה זה משהו שהוא קצת נפוץ בקרב אולי מקבלי החלטות, כי אז שפכו כסף בלי חשבון, ובאמת שום דבר לא קרה, אבל זה אירוע שונה, זה אירוע רק ישראלי, ולכן צריך לדאוג לאחריות, אחריות בניהול קופה ציבורית, הוצאות, סדרי עדיפויות, כן, שלא נחזור לאיפה שהיינו לפני האירוע, ואז יש לנו סיכוי טוב לצאת מזה בצורה טובה, אבל יש פה סיכונים, וזה חייבים להכיר, שיש פה סיכונים ותלוי איך התנהלו.
סיכונים, שאתה אומר, הסיכונים של היום של אחרי, זה בעיקר סיכוני ממשלה?
אם ניצא, כמובן שיש פה סיכון ביטחוני, אבל במידה וניצא מזה ביטחונית בצורה טובה, כמו שאמרתי, שיפור בביטחון בדרום, כן, אז יש פה סיכון איך הממשלה תתנהל, האם תקבע סדר יום נכון לאחר מכן, תקציב 2024 צריך להיפתח ולהשתנות, זה די ברור, כן? סדרי עדיפויות צריכים להיות מאוד ברורים, לצמיחה, להתאוששות, לבנייה, ולא לכל מיני צרכים שאין להם קשר לזה. אז נראה, מה היו ההחלטות?
טוב, איכשהו התשובה גם נתנה קצת אופטימיות. אתה יודע, בסוף, כמו שאתה אומר, אם אני מסתכל על יחס חוב תוצר, שהוא אחד הדברים המשמעותיים שתמיד מסתכלים עליהם, ואנחנו היום על 60%, ויש מדינות מערביות שכבר קרובות ל-100%, אם לא יותר, זה כן נותן איזשהו באפר אולי כלכלי מקרו למדינת ישראל, כמו שאתה אומר, כנראה לא צריך גם להשתולל איתו, אבל הלוואי, הלוואי שביום שאחרי נראה פה את הצמיחה חוזרת כמו שהמשק הישראלי ידע. אלכס, תודה רבה, תודה על הזמן, תודה על הניתוח, ויאללה, שנדע ימים טובים ושקטים.
כן, תודה רבה תומר, ואני גם מקווה שפעם הבאה כשנדבר, נגיד, הנה, זה לא היה כזה נורא כמו שחשבו. הלוואי.
חותם.
תודה.
אלכס. איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.